ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף חף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל חמש שורות מלמעלה. תנו רבנן, אין מתחילין באוצר תחילה. זאת אומרת, שאם מערב שבת לא לקחת מאותו אוצר תבואה להכיל לבהמתו, אז לא מתחילים לקחת בשבת, ביום שבת עצמו. אנחנו ראינו את הרעיון הזה, את הדין הזה, בשיעור הקודם. לכן אתם יכולים לראות אצל הגמרא חץ שמחזיר אותנו לדף קוף חף וו עמוד ב. ושם מובא שתי שורות בסוף עמוד שלו, יתחיל באוצר תחילה. ורשי שם בשורה האחרונה כותב, אם לא התחיל בו להסתפק ממנו כבר למאכלו או למאכל בהמתו, אז לא מתחילים בשבת. אם כן, הווה ומוקצה ומתניתין רבי יהודה. זה קשור לשיעור הקודם, אבל העיקרון הזה שלא מתחילים באוצר תחילה הוא קשור, הוא נוגע לעניין הזה שהאוצר הוא בעצם מוקצה. ממשיך הגמרא, אבל עושה בו שביל כדי שיכנס ויצא. הגמרא מקשה, עושה בו שביל ועמוד, אין מתחילים. אז זה נראה סתירה פנימי כאן במקור הזה. אז הגמרא עונה, הכי כמר, עושה בו שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו. דיינו, הוא לא באמת מזיז את התבועה שבאוצר באופן רגיל וישר, אלא הוא עושה, הוא מזיז בצורה כזאת, נקרא לזה הזזה כלאחר יד, כדי לצאת ולהיכנס ולצאת משם. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, תבועה צבורה. העובדה שהתבועה היא צבורה זה הוכחה שהיא הוקצתה לאוצר. כך אומר רשי בשורה הרביעית מלמעלה, מוכחא מילתא דהוקצה לאוצר. בזמן, ממשיך הגמרא, בזמן שהתחיל בה מערב שבת, מותר להסתפק ממנה בשבת. מה זה להסתפק ממנה? להכיל לבהמתו מאותה תבועה. ואם לאו, אם הוא לא הסתפק ממנה מערב שבת, אסור להסתפק ממנה בשבת, דברי רבי שמעון. עכשיו, הגמרא תקשה, זה קצת תמוע שרבי שמעון הוא מובא כאן כשיטה שסובר שיש מוקצה. עוד מעט הגמרא תתייחס לשאלה הזאת. רבי אחא מתיר, שגם אם הוא לא הסתפק מערב שבת, ומתחיל להסתפק ממנה בשבת, זה בסדר. שואלת אומר, כלפי ליה, לאן אתה הולך? אומר רשי, כנגד היכן פונה הדבר הזה, האמור, להפך, רבי שמעון מתיר מוקצה בכל מקום, וכאן הוא מחמיר, אז אלא, אימה, ממשיך הגמרא ואומר, דברי רבי אחא, שהוא זה שמחמיר, שאם לא התחיל מערב שבת, אין להתחיל בשבת, ורבי שמעון מתיר, גם אם לא התחלת להסתפק מאותו אוצר מערב שבת, ואתה מתחיל בשבת, אין בעיה, כי רבי שמעון לתלי מוקצה. אני רק אגיד במאמר מוסגר שהאמירה הזאת היא לא חד משמעי בלי הסתייגויות, אבל באופן כללי, רבי שמעון הוא, אפשר לומר, הוא מקיל בכל מה שקשור למוקצה. ממשיך הגמרא, תנא, כמה שיעור תבועה צבורה? תשובה, לתך. לתך הוא חצי קור, דהיינו 15 סעים. פ, פחות מזה לא נחשב אוצר. כשאנחנו כמה שואלת כמה שיעור תבוע עצוע, הכוונה כמה שיעור אוצר. באמיני רב נחומי בר זכריה מהבאי, שיעור תבועה צבועה בכמה? המלא, הרי אמרו שיעור תבועה צבועה לתך. כאן אנחנו רואים צורת מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שאלות סביב מספר הקופות שמותר לפנות. והנושא שניגע בו, לימותי בהילוך, לימותי במסוי, איזה עדיף? הגמרא, איבא אלוהני, 4 ו-5 קופות דקאמר. אנחנו ראינו במשנה שמפנים אפילו 4 ו-5 קופות של תבן וכו'. אז המספרים האלו, הגמרא שואלת, ב-4 ו-5 קופות אין תפי לא, כלומר לפנות בכלים קטנים 4 ו-5, אבל לא יותר, דהיינו אנחנו לא רוצים שהבן אדם ירבה בהילוך. אלמה, לימותי בהילוך עדיף. או דילמה, לימותי מסוי עדיף, למרות שהוא מרבה בהילוך. אנחנו נסתכל ברשי, בדלת והי קופות אין תפי לא, בקופות עצמן הוא יפנה וימלאים אם יוצא, או סק בכתפו, שיעור קופה בפעם אחת, אבל תפי להלך יותר מ5 פעמים, כגון לפנות בכלים קטנים וירבה בהילוך, לא. אז זה צד הראשון, זה השיקול, האפשרות הראשונה, שאנחנו לא רוצים שהוא ילך יותר מ4 או 5 פעמים. זה נקרא לימותי בהילוך עדיף. ואומר רשי, ואף אגב דאפו שמסוי הוא, למרות שהמסע, הכמות בכל פעם הוא יכול להיות הרבה. או דילמה, מיעוטי מסוי עדיף, ואם בא לפנות בכלים קטנים כשיעור אי קופות, 5 קופות, מותר. ולרב חיסטה קבל הזה, נקודה חשובה ברשי, זה מתקשר למה שלמדנו בשיעור הקודם, שהשאלה הזאת היא לפי רב חיסטה, דאמר 5 דווקא. ראינו גישה אחרת בשיעור הקודם, שאומר שזה כדי אמרי אינשי, זה דרכו של שמואל, שראינו בראש העמוד הנוכחי, כדי אמרי אינשי, ויבואו אפילו טוב ענמי מפנינו, מה יעבר לו את האוצר, שלא יגמוף חולי. אנחנו, תודות לרשי, יכולים לכוון את השאלה בשיטת רב חיסטה. אז השאלה נשאלה, אנחנו חוזרים לגמרא, תשמע, וכאן הגמרא תביא מספר ברייתות, אנחנו נראה כאן, והם מוספרים, וגם בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים פס כפול תתני חדה, ויש כאן אידך, שני מקורות שהובאו לאור נושא הנה. אז ממשיך הגמרא, וגם תשימו לב שהחמש שורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה, ומיד אחרי זה יהיה דחייה. תשמע דתני חדה, מקור אחד אומר, מפנין אפילו 4 ו-5 קופות של כדי שמן ושל כדי יין. ותניה אידך ב-10 וב-15. מי לב בהקמפלגי? הברייתות האלו הם חולקים, ובמה? דמור סבר מיעוטי בהילוכה עדיף, זה לפי המקור הראשון כאן. ומור סבר מיעוטי במסוי עדיף, ולכן עדיף להוציא את הכלים אפילו בהרבה יותר פעמים ובכל פעם הוא כמות קטנה יותר. הגמרא אבל דוחה, לא. זה לא הסבר המחלוקת או השוני בין שני המקורות, אלא מה? דקולי אלמה מיעוטי בהילוכה עדיף. עדיף למעט בהילוך, ומי סברי בעשר ובחמש עשרה הקופות קאי, שהמספר הזה שייך לקופות עצמם, הקדין קאי. יש קדים גדולים ויש קדים קטנים, ולא קשה. הדמשתקלי חד חד בקופה, המספר 4-5 מדובר בקדים גדולים, שקד שהוא גדול אחד נכנס לקופה, והמספר 10 שראינו מקודם, 10 ו-15, והדמשתקלי טרי טרי, שהקופה בדוגמה הזאת מכיל קדים קטנים יותר, גם שתיים בכל קופה. והדמשתקלי פלטה פלטה. וה-15, המספר הזה שראינו, זה בגלל ששלושה קדים נכנסים בתוך הקופה. ובדיקורי תהרפניה, השיעורים האלו של קדים קטנים יותר, הם דיקורי, הם הקדים של הרפניה, זה שם מקום. אפשר עכשיו לעבור ולחזור על מה שאמרנו דרך רש"י. דיבור המתחיל ביוד ובתדוו, כעסר כדתך, הקופות קאי, לומר שמפנה בקופות קטנות וירבה בהילוך. ואז הגמרא דחתה, אז זה לא נאמר המספרים, אלא הקדים קאי, ולא פליגי, ואין כאן מחלוקת בין המקורות. ואחי גמר, ב-10 ו-15 יפנה באותן חמש קופות. אז אם מדובר במספרים אלו, הקדים הם יותר קטנים. הדמשתקלי חד בקופה, הח דתניא דלת ב-A, ולא נחת למניין הדקדין, הדלת ב-A הוא באמת הקופות, בלי להיכנס למניין הקדין, איירי בקדין גדולים, דמשתקלי חדה בקופה. קד אחד לכל קופה, אז יוצא חמש קופות בסך הכל. והח דתניא בעשרה וחמישה עשר, איירי בקדים בינוניים ובקדים קטנים. עשר, כדי משתקלי טרי, טרי בקופה, המספר עשר הוא שייך לקדים שהם פחות בגודל, דהיינו שתיים בכל קופה, ו-15 כדי משתקלי פלטה, פלטה בקופה, דקטנים. אותם קדים הם קטנים עוד יותר. אנחנו חוזרים לגמרא, איבאיה לאו. הני ארבע וחמש דקמר. נשים לב שוב פעם בעניין אורך השאלה, זו שאלה בת חמש שורות, ויבוא אחר כך תשובה שממשיך עד השורה השנייה בשורות הרחבות בגמרא. אז השאלה היא באה לו, הני ארבע וחמש דקמר, לפי רב חיסטה, שהוא אמר שהמספרים הם אבסולוטים, הם כפשוטם, לא כמו ששמואל אמר כדי אמרי אינשי. אז הארבע וחמש דקמר, אף אגב דאיתלי אורחים טובה, האם זה מספר, נקרא לזה מספר גג, לא יותר, גם אם יש לו הרבה אורחים, או דרמה, הכל לפי האורחים. יש לקחת בחשבון מספר האורחים. אם יש יותר או הרבה אורחים, אז הוא יכול להוציא גם יותר קופות. ואם תמצא לומר הכל לפי האורחים, חד גבר מפני לכול, האם פונים לאדם אחד לפנות את כל הקופות, או דרמה, גברה וגברה מפני לנפשי. כל אחד, כל אורח נוסף, הוא יפנה לעצמו כדי לפנות מקום. אז עד כאן השאלה, ואנחנו גם הצגנו בשוליים תחת הכותרת נושא השאלה הזאת, ונקרא מה שכתבנו בתור חזרה שוב פעם. שאלה, הני דלת והי קופות, אפילו אם יש לו הרבה אורחים, אם תמצא לומר לפי אורחים, אדם אחד בלבד מפנה הכל, או כל אחד מפנה לעצמו. תשמע, דיאמר רבא אמר רבי חייא. המשולש שאנחנו רואים כעת הוא מוסבר במבנה בשוליים, הם מעשים שהובאו כדי לפשוט שאלה הנ"ל, אותה שאלה שהצגנו מקודם. אז הגמרא אומרת, פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים, ויצא לשדה ומצא שדה מלא עומרים, ועימר רבי כל השדה כולה. הוא, מה זה ואימר? הוא פינה את העומרים, ויש לציין שמדובר פה באזור, במקום שהוא היה קרמלית, והפינוי היה על ידי טלטול העומרים פחות מארבע אמות. אז מה אנחנו רואים מכאן? שאדם אחד הוא זה שמפנה את המקום. שואלת הגמרא, או לפני שנתקדם לשאלה, עוד מעשה, ורב יוסף אמר רבו שהיה פעם אחת הלך רבי חייא במקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים, ויצא לשדה ומצא שדה מלא עומרים, ואימר רבי חייא כל השדה כולה. שמע מינה, הכל לפי האורחים. מהמעשים שראינו, הוא באמת לפי האורחים, וזה מחזיר אותנו לתחילת השאלה שהעלינו מקודם, האם השיעור של 4 ו-5 הוא שיעור אבסולוטי למרות שיש הרבה אורחים, או לא, הכל לפי האורחים. אז מהמעשים האלו רואים הכל לפי האורחים, לכן היה אפשר לפנות את כל השדה כולה. ועדיין תיבאי לך, עדיין השאלה השנייה שהעלינו מקודם במצב של שאלה, חד גברה מפני לי לכולה, הודיום הכל גברה וגברה מפני לנפשי. תשמע, אז כדי לענות לשאלה הזאת, ראינו, זה ציטוט ממה שראינו מקודם, ואימר רבי, משמע ש אדם אחד הוא זה שמפנה את הכל. אבל הגמרא לא מקבלת את התשובה הזאת, ולתמך רבי בדנפשי אימר, הרי רבי היה נשיא עם ישראל, זה לא מתאים שהוא יעסוק בפינוי שדה שלמה, אלא ציווה ואימר, ולעולם כוחד וחד מפנה לנפשי. מפני האורחים וכולי, אמר רבי יוחנן, והסימון שאנחנו רואים עכשיו מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מפנה, הוא עם צורת בית, ואנחנו מבליטים את הביטוי גדולה הכנסת אורחים. אנחנו נראה שני מימות שמתארים את הגדלות של המצווה הזאת של הכנסת אורחים. אז ממשיך הגמרא, כעוד פעם, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. דקטני, אפשר להוכיח את זה ממה שכתוב במשנה, שמפנים את הקופות מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. בינתיים זה גישה של רבי יוחנן, ולכן ממוספר גישה אחת. שתיים, רב דימי נאודה אמר יותר מהשכמת בית המדרש. תהינו, הכנסת אורחים הוא גדולה מבית המדרש, מהשכמת בית המדרש. דקטני, קודם כתוב במשנה מפני האורחים, והדרק אחר כך כתוב ומפני ביטול בית המדרש. אז מזה שהמשנה הקדימה פינוי לשם אורחים, זה מראה שהוא מעלה מצווה גדולה יותר מהשכמת בית המדרש. אמר בידם הרב, גדולה הכנסת אורחים מהקפלת פני שכינה, תכתיב, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תבוא וכולי. ראינו שאברהם אבינו היה נקרא לזה תקשורת עם השכינה, אבל מיד שהופיעו שלושת העוברי דרך שאברהם הגדיר אותם כאורחיו, אז הוא הניח את השכינה כדי לקבל האורחים. אמר רב אלעזר, בואו רואה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם אין קטן יכול לומר לגדול, המתן עד שאבוא אליך, ואילו בקדוש ברוך הוא כתיב, ויאמר, אם נא מצאתי וכו', כאילו הבן אדם, שהוא אין סופי קטן מהשכינה, הוא בכל זאת, אברהם בכל זאת אמר לגדול, לשכינה, המתן עד שאחזור אליך. אמר וידה בר שילה, אמר מעשי, אמר רב יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ולהן הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפילה, דהיינו תפילה בכוונה, והשכמת בית המדרש, והמגדר בניו לתלמוד תורה, ודן את חברו לכף זכות. הגמרא שואלת, איני, האם זה ככה ששישה דברים הם כאילו שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, אבל והנתנה, ואנחנו למדנו במקור התנאי הבא, זה משנה בפאה, בפרק ראשון של מסכת פאה, כתוב אילו דברים שאדם אוכל אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא ואלוהן. ועכשיו נראה רשימה שבהחלט מוכרת לכל אחד שמתפלל שחרית בבוקר, אבל אנחנו לא נראה כאן שישה דברים, ומה הם? קיבול אהבהם וגמיל חסדים ועבד שלום בינו וחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. הניעין, ארבעת הדברים האלו כן, מידי אחרינה לא, אבל דברים אחרים לא. אז איך זה יכול להסתדר עם דברי רבי יוחנן שברשימה שלו היו שישה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא? אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. חני נמי, אלו שברשימת רבי יוחנן בחני שייכי, הם כלולים בארבעת הדברים שהיה במקור התנאי. ואיך נערוך חשבון? דרך רש"י, בשורה הראשונה, הכי גרסין הני נמי בהני שייכי. המספרים שאנחנו הוספנו בתוך רש"י הם מתואמים עם המספרים שברשימת רבי יוחנן. הכנסת אורחים, אומר רש"י, וביקור חולים היינו גמילות חסדים, שמופיע במשנה שהבאנו ממסכת פאה בסוף עמוד א', אז שמה כתוב ברשימה גמילות חסדים, זה היה מספר שתיים. אז הדברים האלו שהזכיר רבי יוחנן, הכנסת אורחים ביקור חולים, כלולים בגמילות חסדים. ועיון תפילה, שזה היה מספר שלוש ברשימת רבי יוחנן, זה בכלל גמילות חסדים, כמו שהכנסת אורחי ביקור חולים היו בכלל גמילות חסדים, גם עיון תפילו. תכתיב, גומל נפשו איש חסד. הרתבה מוסיף כך, ואנחנו הוספנו את זה בשוליים, ואין נפשו אלא תפילה, תכתיב, ושפוך את נפשי לפני השם. אנחנו ממשיכים בתוך רש"י. השכמת בית המדרש וגידול בנים לתלמוד תורה, היינו תלמוד תורה שמוזכר במשנה במסכת פאה. דן את חביקף זכות שהיה מספר 6 אצל רבי יוחנן בכלל הבאת שלום, שזה מוזכר במשנה בפאה, ומתוך שהוא מחיאו לזכות ואמר לא חטא לי בזאת, אנוס היה או לטובה להתכוון, יש שלום ביניהם. ורבי יוחנן לפרש להחטא, ורבי יוחנן הכוונה שלו זה היה לפרש בכלל שלושה דמטניטין יתנהו להנח שישה, ואיקה נמי לכבוד אב ואם. רבי יוחנן לא פליג עלי, רבי יוחנן לא חולק על כיבוד אב ואם, לא חולק על כך שאלו המצווה הזאת הוא מאכילת פירותים ולמזה, והקרן קיימת לא לעולם הבא. וכעת נפנה לשאלה עם תחת הכותרת נושא, כתבנו הדן את חברו לכף זכות. בתחת הכותרת מבנה אנחנו רואים צורת פפיון, ובגמרא אנחנו נראה את הסימון הזה וגם מספור מצד הגמרא, שלושה מעשים בדן לכף זכות. והמשולשים שנראה בהמשך הם הלימוד זכות עצמו. הגמרא, תנו רבנן, הדן חברו לכף זכות, דנין אותו לזכות. ומעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום, 3 שנים. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ואלך לזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי מעות. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקסתות, אין לי. הפשיל כליו אותו עובד, הפשיל כליו לאחורה והלך לביתו בפחי נפש. מה זה פחי נפש? בדאבון נפש. ממשיך הגמרא, לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו, ועימו מסוי 3 חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו של אותו עובד. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו, שאל, בעל הבית שאל את העובד, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי, ואני עניתי, אין לי מעות, במה חשדת אני? אמרתי, אז הוא ענה, שמה פרקמטיה בזול נזדם ללך ולקחת בהם, אתם מזומנים, במקום לשלם לי, אתה ניצלת את ההזדמנות לקנות את הסחורה הזאת בזול, ולכן אמרת לי שאין לי מעות. עכשיו, בעל הבית שואל, ובשעה שאמרתי, אמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדת אני? אז הוא ענה, אמרתי, שמה מוזכרת ביד אחרים של הבהמות, שאומנם נראים שהם ברשותך, אבל הם מוזכרים בידי אחרים. בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדת אני? אמרתי, אז הוא ענה, שמה מוחקרת ביד אחרים. מוחקרת, אומר רשי, שנותנה לחברו בכך וכך קוראים לשנה, אז הקרקע הוא לא ב-100% ברשות הבעל הבית. שאלה, ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדתני, אמרתי, שמה אינן מעוסרות. אז הם טבל, אז אני... אתה לא יכול לשלם לי בהם. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקסתות, במה חשדתני, אמרתי, אז הוא ענה, שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים. אמר לי, אז בעל הבית הזה אומר לו, העבודה כך היה. או, הביטוי העבודה כך היה, אנחנו נראה אותו חוזר במקרים הבאים, ולכן הבלטנו אותו בפס כפול, וכך כתבנו בשוליים, העבודה כך היה, זה מה שהודגש, אישורם לדבריהם של מלמדי זכות. אז הבעל הבית מאשר את הלימוד זכות ואומר, העבודה כך היה, אבל זה ביטוי, זה כמו שבועה. הדלתי כל נכסי בשביל אורקנוס בני שלו עסק בתורה. אז אני אז אמרתי נדר יכול להיות שזה כמו מה שמוזכר מקודם, הוא הקדיש את כל נכסיו כדי שאותו בן שלו עסק בתורה לא יזכה בהם. וכשבאתי אצל חבריי בדרום התירו לי כל נדריי, ואתה כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות. תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד מובא שכשרואים את הביטוי הזה חסיד אחד, זה או רבי יהודה ברבי לאי או רבי יהודה בן בבא, כך מובא ברשי. אז מעשה בחסיד אחד שפדה ריבה, ריבה זה נערה אחת, הוא פדה אותה מן השבי, והריבה אחת אותה הייתה בת ישראל, ולמלון שהגיעו למקום של לינה השכיבה תחת מרגלותיו. אותו חסיד השכיב את הנערה הזאת תחת רגליו. למחר ירד וטבל ושנה לתלמידיו ואמר, ואז שאלתם, בשעה שהשכבתיה תחת מרגלותיי, במה חשדתוני? אמרנו, שמה יש בנו, בינינו התלמידים, תלמיד שאינו בדוק לרבי, שאם הוא לא היה אם הרב לא היה שומר עליה, אז הוא לא היה יכול לסמוך על אחד מאיתנו, שאינו בדוק לרבי, אומר, אז שאינו מכיר במידותיו לסמוך עליו ולהניחה אצלנו. ולכן הרב שמר אותה אצלו. שאלה, בשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתוני? אמרנו, שמה בבני תורך הדרך עירה קרי לרבי, אז היו טובלים בגלל ראיית קרי, אבל הלימוד זכות הוא מובן מאליו, הם שייכו את הקרי בבני תורך הדרך, שזה גם, זה גם יכול להשפיע על הבן אדם גופני, ולא חשדו בו שהוא היה איתה. אמר להם, העבודה כך היה, ואתם כשם שנתון לקו זכות, המקום ידין אתכם לקו זכות. תנו רבנן, פעם אחת הוא צריך דבר אחד לתלמידי חכמים, עצם התרונית אחת שכל גדולי רומי מצויים אצלה. זאת אומרת שהיה איזו צורך ממשלתי וטובת התלמידי חכמים, ואנשים שהיו להם איזו צורך ממשלתי היו פונים לאותה מטרונית, היא אישה חשובה שהיא עד כדי כך שגם גדולי רומי היו נמצאים אצלה. אמרו, שאלו, מי ילך? מבין התלמידי חכמי יהיה הנציג. אמר להם רבי יהושע, אני אלך. הלך רבי יהושע בתלמידיו, כיוון שהגיע לפתח ביתה של אותה מטרוניתה, חלץ תפיליו בריחוק 400 ונכנס ונעל הדלת בפניהם. הראה קצת חשות, גם הורדת התפילין וגם נעילת הדלת בפניהם. אחר שיצא ירד וטבל ושנה לתלמידיו, והוא לימד את התלמידים ואמר, והוא שאל כמו שראינו מקודם, ואמר להם, בשעה שחלצתי תפילין, במה חשדתוני? אמרנו, כסבור רבי, לא ייכנסו דברי קדושה במקום תומה. בשעה שנעלתי במה חשדתוני, אמרנו, שם הדבר מחות יש בינו לבינה, ודבר מחות זה צריך להיות בשקט, בסוד, ולכן נעילת הדלת. בשעה שירדתי וטבלתי במה חשדתוני, אמרנו, שם ניצא צינוע מפיה על בגדיו של רבי. צינוע זה רוק, שהותז רוק מפיה של אותה עובדת אגלילים, ורש"י מציין צינוע רוק וגזרו על הנוכרים שיהיו כזווים לכל דבריהם. וזו והרוק של זו זה דבר שמתמה, וכך גזרו על גויים, שהרוק שלהם יהיה מדרבנן, כמובן, כדין רוק של זב. וזה דבר שמתאמה, ולכן הצורך לטבילה. אמר להם, ואז הרב ענה לתלמידיו, העבודה כך היה. כך ענה, הייתי צריך לציין את השם, רבי יהושע. ואמר, כשם שדנתוני לקו זכות, המקום ידין אתכם לזכות. ובחזרה לעניין פינוי הקופות, מוזכר במשנה מפנים תרומה, תאורה וכו', פשיטה, למה שהיית חושב אחרת? לא, צריכה דמנחה ביד, אנחנו מדברים על תרומה שלא בידי הכהן, שזה באמת מזונו, אלא תרומה ביד ישראל, שאסור לו לאכול תרומה. מה עוד אתם מקים את זה? לא חזילי, התרומה לא ראויה, לא אסור, ולכן שיהיה איסור טלטול אותה קופות מלאות תרומה, כמה שמלן, כיוון דחזי לכהן, שעה ביודע, מאחר שהתרומה ראוי לכהן, אז מותר גם לישראל לטלטל להזיז את הקופות. ודמי, דמי, הלא חזי לאיך מותר להזיז קופות מלאות דמי, דמי הרי זה תבועה, המזון שרכשת מעם הארץ, ועליו יש חשד שהוא לא הפריש את המעשרות. הגמרא עונה, כיוון דאיבאי מפקדי לנכסי ואבי אני וחזי עלי, מאחר שפוטנציאלית, אם הוא היה רוצה להפקיר נכסיו, אז הוא היה הופך להיות אני, ובכזה דמי ראוי לו, השתנה מגם אם הוא לא ממש הפקיר את נכסיו, חזי לי דתנן, מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. ואמר רב הונה מוסיף כאן הדעות, מי הם הדעות שעומדים מאחורי האמור, אז רב הונה אומר, תנא בית שמאי ומאין, מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי, ובית הלל אומרים, מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. רש"י מציין שאכסניה חיל של מלך ישראל, ומטילו על בני העיר לפרנסם. אז אותו חיל זה זכאים לאכול בדמי. רש"י לפני זה אומר, מאכילים לעניים דמי, לא עשו עליהם דמי, הרי זה נחשב טבל מדרבנן, אז הרבנן לא אסרו את הדמי על העניים, מפני שצריכים לחזר על פתח עם הארץ, וסמכו על שרוב עמי הארץ מאסרים. אנחנו חוזרים לגמרא, ומעשר ראשון שנתלה תרומתו, זה אפשר גם לטלטל, להזיז, לפנות מקום על ידי הזזת מעשר ראשון שנתלה תרומתו. והגמרא שואלת פשיטה, עכשיו השאלה הזו פשיטה יחזור על עצמו גם בדוגמאות הבאות, ולכן בשוליים תחת הכותרת מבנה אתם יכולים לראות מעוין עם השפיץ אל העליון מושחר, פשיטה דמותר, ובהמשך נראה אותו סימון, אבל השחרה זה השפיץ התחתון, אז יהיה הכיוון פשיטה דאסור. אז בינתיים אנחנו שואלים, אם מדובר במעשה ראשון שהוא ניתן ללוי כמו שצריך, והלוי הפריש ממנו את התרומת מעשר, אז פשיטה שמותר להזיז אותם, למה יש צורך למשנה ללמד על כך? לא, כן צריכים את המשנה שהקדימו בשיבולים, ונטלה ממנו תרומת מעשר, ולא נטלה ממנו תרומה גדולה. הלוי הזה שקיבל את המעשר ראשון, הוא קיבל אותו בשלב מוקדם, שלב שלא היה חיוב הפרשת תרומת מעשרות עדיין, זה נקרא בשיבולים. אבל הלוי הזה בכל זאת הוא הגיע לבעל הבית ולקח את המעשר ראשון בשלב הזה שהוא עדיין היה בשיבולים. זה לפני המיווח וההפרדה בין הקש והגרעין. אז הוא לקח את המעשר ראשון מוקדם בשלב שהוא היה עדיין בשיבולים. ואותו לוי הפריש תרומת מעשר, אבל הוא לא הפריש את התרומה הגדולה שהיה מצופה להפרשה אם זה היה עובר את השלב המוקדם הזה והיה מגיע לשלב של חי אחרי המירוח. והגמרא ממשיכה לפרט בנושא הזה, וכי הדמה ויבואו אמרי שלטיש, מעשר ראשון שקדימו בשיבולים, זאת אומרת לוי לקח את המעשר ראשון בשלב הזה של שיבולים, פטור בתרומה גדולה. למרות, אני אומר שאם אותם שיבולים היו נשארים אצל בעל הבית, והוא היה גומיר מלאכתן, דהיינו היה דש אותם ועושה את המירוח והפרדה את הקש והקליפה החיצונה מן הגרעין, אז היה מתחייב בתרומה גדולה. אבל מאחר שהלוי לקח אותם את המעשר ראשון בשלב מוקדם, כפי שאתם רואים כאן, הוא פטור מתרומה גדולה. הלוי לא צריך לדאוג להפרשת התרומה הגדולה מהשיבולים האלו, שנאמר, והרמותם ממנו תרומת אשר מעשר מן המעשר. ומדייקים מהפסוק הזה שפונה ללוי שהוא יפריש עשירית ממה שהוא קיבל, והדיוק הוא ככה, מעשר מן המעשר, אמרתי לך, זה מה שמצפים מהלוי להפריש, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר, רק תרומת מעשר העשירית של המעשר הראשון שהוא קיבל הוא מפריש, אבל לא את התרומה גדולה בנוסף. אמר לרב פאפה לבאי, אחי, אם דורשים את הפסוק כמו שדרשנו, דהיינו מעשר מן המעשר אמרתי לה ולא תרומה גדולה בנוסף, אם כך תדרוש, אחי, אפילו הקדימו בקרי, נמי לפתר, גם אם הלוי מגיע בשלב שהתבואה הגיעה לקרי, דהיינו נעשתה את המירוח, כמו שתיארנו מקודם, נקרא לזה הגמר מלאכה, אולי תגיד גם אז יהיה הלוי פטור מתרומה גדולה שהבעל הבית עוד לא הפריש. הלוי הוא בא לפני הפרשת תרומה גדולה בקרי, נגיד שהוא פטור. המלא הבית עונה, עליך מלכה לגבי מה שאתה העלית עכשיו ניסיון לפתור הפרשת תרומה גדולה גם אם הוא הקדימו בקרי, הפסוק נותן לך מענה. עליך המקרא, מכל מתנותיכם תרימו. מה זאת אומרת? מכל מה שהלוי מקבל הוא חייב להפריש תרומה גדולה. שואלת מה, ומה ראית? למה אתה מכוח מה אתה מחלק שאם מדובר בהקדימו בשיבולים אז פטור מתרומה גדולה, אם הוא מקדים אותו את הכהן במצב של קרי, דהיינו אחר גמר מלאכה, הוא חייב בתרומה גדולה. הגמרא עונה, יש הבדל, היי אידגן, הקרי הוא נקרא דגן, והי לא אידגן, בשיבולים עוד לא הגיע לשלב שהוא נקרא דגן. מה זה משנה? אז אנחנו לומדים מהפסוקים האלו, אידגן אומר רש"י, וחלה עליו חובת תרומה, כדכתיב ראשית דגנך הלכך, כי שקלה לוי כשהוא לקח את המעשר מן הכלי, באי הדוי לכהן תרי מימי השבוע ברשע, הוא, הלוי, צריך להפריש, נקרא לזה 50%, זה 2 מתוך 100, זה 2% מתוך המעשה הראשון שהוא קיבל ברשע, זה הוא צריך להפריש על ההתחלה, ואחר כך 1 מ-10, דהיינו התרומת מעשר. שוב פעם, הלוי יהיה חייב להפריש תרומה גדולה מתוך מה שהוא קיבל, דהיינו המעשר ראשון, ואחר כך את התרומת מעשר ועשירית ממה שהוא קיבל, וגם זה ייתן לכהן. אנחנו חוזרים לגמרא, ומעשר שני וכו', שאמרנו במשנה, מעשר שני שהוא פדה. אז אם המעשר שני הזה, והמשנה הזכיר גם ההקדש, הם נפדו, היינו הוא העביר את הקדושה מהתבואה, מהפירות האלו על כסף, אז ממילא המעשר שני הוא חולין עכשיו, הוא פשוט שהוא יכול להזיז אותם בשבת פשיטה. אז למה המשנה צריכה ללמד דבר שהוא כל כך פשוט, שמעשר שני שנבדה הוא יכול לפנות אותם? הגמונה לא צריכה, שנתן את הקרן ולא נתן את החומש. בעל הבית שפודה את הפירות של עצמו, דיינו מעשר שני שלו, הוא צריך להוסיף לא רק שווי, הוא צריך לפדות את הפירות על סכום כסף שהוא לא רק הקרן, אלא גם תוספת חומש. ובמשנה מדובר במקרה שהוא פדה על, הוא פדה את הקרן, אבל הוא לא הוסיף את החומש. הכמה שמלן, והמשנה מלמד את החידוש, דאין חומש מעכב. הוא לא מעכב, והתוצאה מכך, הוא יכול לטלטל אותם, לטלטל הקופות מלאות מעשר שני, שהוא פדה רק על הקרן, על השווי ממש, בלי תוספת החומש. והתומס היבש וכו', גם זה יכול לטלטל דווקא יבש, אבל לך לא, אבל תומס לך זה לא מיתמה, כיוון דמריר לא אכלה, הוא לא בר אכילה, וממילא הוא יהיה מוקצה ואסור לטלטל אותו בשבת. עד כאן שיעורנו להיום.